אנחנו בדף מם אומרת המשנה. הדרך היא שיש, כשאחד מפקיד פירות תבואה אצל החבר שלו, אז במשך הזמן יש פחת, או מערברים, מתפזר קצת חלק מהתבואה. כמו כן, כשאחד מפקיד משקעות אצל מישהו, אצל אחד מפקיד יין או שמן אצל קנקנים של חבר שלו, הדרך הוא שהקנקנים בזמניהם הם היו בנויים מחרס עבה, אז הקנקנים היו בולים חלק, תכף נראה במשנה הבאה, כמה. אומרת המשנה, המפקיד פירות אצל חברו, ראובן יפקיד פירס אצל חברו, הרי זה יוצא לו יחס רוינס, כשבא השומר להחזיר את הפיקדון למפקיד, הרי שיכול להוריד את הפחת שרגיל בדרך כלל להתחסר מהתבואה במשך הזמן. זאת אומרת, מדובר פה באופן שהשומר עירב את הפירות של המפקיד יחד עם הפירות שלו, ועכשיו, כמה הוא צריך להחזיר לו? אז אומרת המשנה, צריכים להתבונן בכל תקף נראה לפי התבואה, כמה במשך הזמן חסר בדרך כלל. את החיסרון הזה שחסר בדרך כלל על די ערברים וכדומה, הרי שהשומר לא צריך להחזיר למפקיד. אבל אם הוא למשל נתן לו קרטון פירות ושם את זה בצד, אחר כך כשבא המפקיד הוא אומר לך, תיקח את שלך לפניך. אומרת המשנה, כמה השיעור, לחיתים ולאוירס, אז יכול להפחית לו 9 חצאי קבים לקור. לכל קור, 9 חצאי קבים, שזה חלק 1/40. לסוירים ולדויכן, 9 קבים לקור, שזה 1/20. לקוסמין לזרע פישטון, 3 סוירים לקור, שזה 10. הכל לפי המידה והכל לפי הזמן. התנא קמא סובר שמכל קור וקור זה השיעור, וכל שנה ושנה זה השיעור. בא רבי יוחנן ונורי ואומר, וכי מה איכפס להן לארברים? הלא יאויך לא יסבין מהר ובין מקימו. הרי לעכברים לא אכפת כמה קור אתה שם. במילא אפילו כשיש קור אחד ואם יש 100 קור, זה מה שהם אוכלים. 9 חצאי קבים לקור לשנה. אבל מה, למה אנחנו צריכים להגיד שמכל קור וקור? במילא לכן הוא אומר, אלו אינו אם מועצי לא יחס רוינס, אלו לקור אחד בלבד, אפילו אם קיבל יותר מקור אחד. במילא זה רק 9 חצאי קבים לכל שנה, זה מה שיורד. רבי יהודה אומר, אם אויסו מידו מרובה, אם נתן לו הרבה, הגמרא תאמר אחר כך לפחות 10 קור, אז במילא במידה הזה, הגמרא אחר כך תסביר למה, אינו מויצי לו חסרוינוס מפני שמויסירוס. מדובר פה שמחזיר לו את הפיקדון במות הגשמים, ובמות הגשמים הרי שהתבואה מתנפחת, אז הפחת של הערברים וכל מה שהיה כאן, יתמלא, זאת אומרת, זה מאוזן, החיסרון מאוזן על די זה שהתבואה מתנפחת ומקבלת תוספת של לחות. אומרת הגמרא, אורז טוב וחוסר, הרי באורז אנחנו רואים במציאות שחסר יותר מ9 חצאי קבים לקור. אומר רבא בא בחון אמר רבי יוחנן, באורז כל ופשונו. זאת אומרת, יש הבדל בין אורז מלא לאורז כלוף. מה שלמדנו כאן זה אורז שאינו כלוף, אבל באורז כלוף חסר באמת יותר. אומרת הגמרא, למדנו במשנה לקוסמין ולזרע פישטון 3 סוין לקור. אומר רבי יוחנן אמר רבי חייא, זרע פישטון בגבעולים שונו. זה שלמדנו 3 סוין לקור, מדובר שהם נמצאים בגבעולים, והיות והגבעולים מתייבשים ונופלים והרוח מפריחה אותם, לכן חסר כל כך, אבל כשאין גבעולים, זרע פישטון נקי, לא חסר כל כך הרבה. תנינה מאוכל, למדנו בברייסי, כתוב מפורש, לקוסמין ולזרע פישטון בגבעולים ולאורש שאין לקולוף, 3 סוין לקור. עוד למדנו במשנה, אק לפי המידה, אק לפי הזמן. תונה, וכן לכל קור וקור, וכן לכל שונו ושונו לפי התנא קמא. אבל רבי יוחנן בן נורי אמר, אומרת הגמרא, רבי יוחנן בן נורי למדנו במשנה, וכי מה איכפס להן לארברים, הלא איכלס בין מארב בין מקימו. תניה, אמר לו לרבי יוחנן, חכמים אמרו לרבי יוחנן, ארבע עובדס מהם, ארבע מספזרס מהם, זה לא רק עכברים. יש פה עוד פחת. יש חלק מהתבואה הולך לאיבוד על די שזה מתפזר, הולך לאיבוד באופן כזה, באופן לאו דווקא על די עכברים. הגמרא אומרת, התוספות אומרים, מביאים את הירושלמי, שהירושלמי אומר שהעכברים הם רשעים, למה? כי כשהם אומרים, רואים הרבה תבואה, הם לא מסתפקים בזה שהם באים ואוכלים, רק כל אחד מביא את העדר השלם, כל אחד מביא את החברים שלו גם שיבואו ויוכלו. זה מסבירים את השיטה של הרבנן. אומרת הגמרא, תונה, במה דברים אמורים, הדין הזה שהשומר מפחית למפקיד בחסרונות שהמשנה אמרה, זה שאירבון עם פרויסוף, שהשומר כשהוא קיבל את הפיקדון, את הפירות, עירב את זה עם הפירות שלו, ומילא עכשיו נשאלת השאלה כמה הוא צריך להחזיר לו, יורד את הפחת. אבל היא יכולה לקרן זו, והיא סבל אם שם את הקרטון פירות של המפקיד באיזה זווית, אז אומר לו השומר, כשבא המפקיד לקח את הפיקדון, קח את הקרטון שלך, הרי שלא אוכל לפניך. לא שייך כל העניין הזה של להפחית לו. שואל את הגמורה, וכי אירבון עם פרויסוף, מה יעווה? מה אכפת לי אם הוא עירב את זה עם הפירות? לך זה לדידי כמה אבן, שהשומר יעשה את החשבון, כמה פירות היה לו, והשאר יחזיר למפקיד. משמע לנו לעשות חשבונות, חסרונות כאלו, חסרונות כאלו. נניח שהביא המפקיד, הביא קרטון פירות, והוא שפר את זה לתוך הקרטון פירות שלו. אז אם המפקיד יודע, אם השומר יודע שהיה לו 3 קילו שם, אז הוא יודע ששלוש קילו שלו, השאר זה הכל של המפקיד. אומרת הגמורה במסתפק מדובר שהוא לא יודע כמה, הוא לקח כל הזמן פירות, הוא לא יודע עכשיו כמה היה כאן. שואלת הגמורה, ולך זה כמה הסתפק? למה שאולי הוא יודע כמה הוא לקח? אומרת הגמורה, לא יודע כמה הסתפק, הוא לא יודע כמה הוא לקח. אז לכן באה המשנה ועושה סדר בעניין הזה. אם המפקיד הפקיד אצלך 100 לוק, אז תדע לך שאתה צריך להוריד כך וכך, 100 קור כך וכך תוריד. למדנו במשנה רב יהודה אומר, אם מויסו מידה מרובה, אינו מויצי לחסרונס כמה מידה מרובה, מרבה במכון אומר, יוחנן, עשור הכויר. תנן המאורה כמה מידה מרובה, עשור הכויר. עכשיו נראה להבין יותר את שיטה זרב יהודה. תנן תנן כמה ידה רב נחמן. במה דבורם אמורים? זאת אומרת, הוא לומד שבדברי רב יהודה, במה דבורם אמורים? שכשהמפקיד מחזיר את הפירות, יכול להפחית לו את החסרונות שהמשנה אומרת, שמודדו מתוך גורנוי ואיך זה לא מתוך גורנוי. שהמפקיד נתן לו במידות הנהוגות בגורן, והשומר מחזיר לו גם באותן מידות. אבל מודד לו מתוך גורן, ואז לו מתוך בייסוי, אבל אם המפקיד הביא לו על די מידות של הגורן, ואילו הבעל הבית השומר החזיר לו על די מידות ביתיות, תקף הגמרא תשאל על זה. זאת אומרת, הוא קיבל 10 קורים של גרנות, והחזיר לו לבסוף 10 קורים ביתיות. אינו אם מויצי לו חסרוינס מפני שמויסירוס. היות, אפילו שהשומר מחזיר לו במידה, אז זהה למידת הפירות שהוא קיבל, אבל למה זה היות ואיזה כלים יותר קטנים, אז הוא נותן לו פחות מזה, וזה תואם פחות או יותר את החסרונות, את הפחת שהיו לפירות לתבועה בבית שלו. אומר לה, אמר רב נחמן, וכי בשופטן עסקינן, האם מדובר פה בשויטים, מדובר פה בכאלה אנשים מוזרים, שדיואב בכאלה רבה ושוקלה בכאלה זוטה, שמקבלים תבועה במידה גדולה, ומחזירים, זאת אומרת, איזה מין מפקיד זה? הוא נותן בכלים גדולים ומקבל בכלים קטנים? אומרת הגמורה, דילמה צריכים לגרוס פה במויס הגוירן קומרד, וצריך לומר ככה, באמת, ומה אמורים שהמפקיד פירות אצל חברו, הרי שהוא מוריד את הפחת שהיה, זה שמודד לו במויס הגוירן, שהמפקיד מדד לו בסוף בימי הקיץ, בשעה שהתבועה יבשה, וכמו כן השומר החזיר לו את זה במות הקיץ, ולכן התבועה באותו מצב כמו שהיה. אבל מודד לא במויס הגוירן, והחזיר לא במויס הקשומים. זאת אומרת, אז אנחנו אומרים שיש פחת. אבל מודד לא במויס הגוירן, והחזיר לא במויס הקשומים. אבל אם המפקיד מדד לו תבועה במויס הגוירן, בימי הקיץ היבישים. והשומר החזיר למפקיד במות הקשמים כשיש לחות באוויר. אינו אם מויצי לא יחיסור מפני שמויסירוס. באופן כזה הפירות מתווספות על ידי הלחות, והתוספת מכסה ומאזנת את הפחת שהיה. אומר לרב פופולה הבאה, אם כן, שהדרך הוא שבמות הקשמים התבועה תופחת, לפקקדה היו צריכים אקדים להתפקע. אומרת הגמורה, באמת, אבא עובדה ופוקקדה, היה כך סיפור. איבו יסיימה, או שאפשר לומר שלא צריך להיות ככה, משום אית את זה, על די הדוחק הם בפנים נדחקים, אבל בעצם הם לא יוצאים החוצה, זאת אומרת, הם נדחקים, ולא תופחים החוצה, רק בפנים יהיה לחץ, זאת אומרת של התפועה אחד בשני, אבל לא שהם יוצאות החוצה על ידי תפיחה. אומרת המשנה, כמו כן, כשאחד יפקיד משקה יין או שמן, אז קודם כל ברי שמדובר ביין, אז הוא הכניס את זה, את היין, לתוך הקנקנים של החבר שלו, השומר. אז כשהשומר מחזיר לו, הרי שהוא מוריד לו שטוס ליין. למה? היות והקנקנים היו עשויים אז מחרס ודופן עבה, והקנקנים בולים, זה נקרא בלה, הקנקנים בולים שישית ממה שנמצא בתוך בתוך התחולה. וזה יורד. רבי יהודה אומר חומש. הגמרא תאמר אחר כך, תסביר את המחלוקת. יויציא לוי, אם אחד יפקיד אצל השני שמן, אז כאן השומר מפחית 3 לוק שמן למאו. זאת אומרת ככה, לוק ומחצה, שמרים. הרי השמרים נפרדים מהשמן, השמן למעלה נשאר מזוקק, השמרים שוקים למטה על גבי קרקעית הקנקן, וזה יורד, ועוד לוג ומחצה, בלה. כי הרי שמן זה דבר יותר סמיך, וזה לא כל כך נבלע בקנקנים כמו יין. אז זה לא שטוס ולא חומש, אבל 1.5% נבלע בתוך הקנקן. במילא נמצא, כשהוא מפקיד אצלו 100 לוג, אז 3% הוא מוריד, הוא מפחית. 1.5% נגד השמרים, 1.5% נגד הבליעה של דפנות הקנקן. אבל אם היה שמן מזוקק, אז הרי אין פה שמרים, כי שמרים זה רק בשמן מעורב, לא בשמן מזוקק, אין מועצת לשמורים, אז לא יורד את השמרים. כמו כן, בצורה אחרת, למשל, אם היה לו קנקנים ישנים שיש להם בליעות ישנות, אז הוא לא בולע יותר, אין מועצת לו בלע, היות וכבר בלו מה שהם יכולים לבלוע, ולא יכולים לבלוע יותר הקנקנים, אז 1.5% של הבלע לא יורד לנו עכשיו. נמצא שאם ייתן לו שמן מזוקק וקנקנים ישנים, אז הוא לא יוריד לו כלום. רבי יהודה אומר, אף המוכר שמן מזוקק לחבר כל ימי זרשונו, הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמורם למאו. כלומר, לא רק בהפקדות נאמר הדין זה, רק גם במקח וממכר. כשאחד מוכר לשני שמן, אז ברגע כשהחנווני נתן 98.5 לוג, אז זה כאילו הוא כבר מכר לו 100 לוג. כי הלוקח לא יכול עכשיו לומר לו, אני קניתי לך 100 לוג, איפה חסר לי 1.5? היות, והוא נותן לו שמן מזוקק, אז אומר המוכר ללוקח, הלוג המחצה שחסר זה שמרים. אומרת הגמורה עכשיו, ולא יפליגה, אין מחלוקת בין רב יהודה שאומר, חומש בולים הקנקנים ביין, לבין התנא קמא שאומר שטוס. הם לא חולקים. מר כעשרי ומר כעשרי. בעשרי דמר חופו בקיר. במקום שהתנא קמא היה גר, היו עושים את החביות בפנים בשווה, ולא מיץ תפי, במילא החביות לא היו בולות כל כך הרבה, רק שטוס. ולא בעשרי דמר, במקום של רב יהודה, חופו בקיפרי קופרי היו תחים בזפת בפנים, וזה הטבע שמיץ תפי שהקנקנים בולים יותר. איבו יסיים במשום גרגישתה, מאיזה חומר היו עושים את הקנקנים? או מייצטפי, במקום של רבי יהודה היו עושים את זה מקרקע מסוימת, שזה היה גורם שהקנקנים בולים יותר, או לא מייצטפי, במקום של התנא קמא, היו עשויים מכזה חומש, לא היו בולים הרבה. ספר את הגמרא, רבי יהודה היה מוכר יין. רבי יהודה המוירה היה מוכר יין, היה לו חנות של מכירת יין. אז הוא היה קונה אצל היצרן, היה קונה חבית שלמה, אחר כך היה מוכר במידות קטנות לאנשים, לצרכן. בעשרי דרב יהודה רומו ארבועים וסמנה כוזה בדנה. כשרב יהודה היה קונה, בגדול כמו שאומרים, מהיצרן היה קונה 48 כוזה כמו ליטר נגיד, שזה היה מונח בחבית אחד. כל חבית היה בתוכו 48 מידות של כוזה. אוזל דנה בשיטה זוזה, כל החבית הזה עלה 6 זוז. זאת אומרת, 48 כוזה עלו לרב יהודה 6 זוז. פורז רב יהודה שיטה בזוזה, כשרב יהודה מכר את היין לאנשים פרטיים, לצרכן, היה מוכר כל 6 כוז בזוז. עכשיו הגמרא עושה את החשבון ככה, דלת לוסן ושיטה בשיטה, מתי רב יהודה כיסה את הקרן, את ההוצאה שהיה לו, כשמכר 36 כוז, שאז רב יהודה קיבל בחזרה את 6 זוז, כי הרי כל 6 זוז היה, כל 6 כוז היה כוז אחד, זוז אחד. נו, אז כשמורדים 36 כוז מ-48, עדיין נשאר לנו 12, פה של 13. דלתמן ישטוסה, תוריד 8 כוז, שזה הפחת, שזה מחמת הבלה, פה שלו 4, נשאר לרב יהודה 4 כוז, שזה היה הרווח שלו, 4 זוז סך הכל. 4 כוזה, זה מה שנשאר לו מכל החבית, פחות מזוז. שואל את הגמורה, למה הוא לא הרוויח יותר? ואומר שמואל, המסתקר, אל יסתקר יויסר על שטוס, אבל עד שטוס כן אפשר להרוויח. אז למה רב יהודה לא העלה את מחיר היין? אומר את הגמורה, איקה גולפה ושמוראי, צריכים להביא בחשבון גם את הקנקנים שזה נשאר אצל רב יהודה, גם את השמרים שנשארו לו, אז זה איזן לו עד שזה הגיע יותר. שואל את הגמורה, אז יצא לו יותר? הרי אי אוכל נופש להתפי משטוס, הרי אסור להסתקר יותר משטוס. אז למה רב יהודה הסתקר יותר מזה? אומרת הגמורה, מצד שני היה לו עוד, היה לו עוד הוצאות, וגם תרחה, איקה תרחה שהוא כל כך תרח ומחר לכל אחד ואחד. ודמי ברזנסה היה צריך לקחת פועל שיסדר לו ברזיות לחביות, וזה עלה כסף. אז פחות או יותר זה כיסה הדברים האלו את הרווח של עד שטוס. אומרת הגמורה, למדנו במשנה, אם היה שמן מזוקק, אינו מויצי לו ישמורים. אם היו קנקנים ישנים, לא יוציא לו בלה. כלומר, כדי שיהיה 3%, אז 1.5% לוג וחצי מ-100 זה על השמרים, ולוג וחצי זה על הבליה שהקנקן בולע. שאלת הגמורה, ואם הקנקנים ישנים, הם לא בולים, לא בולים בכלל, ואי אפשר לא יבולע, משהו זה כן בולע. אומר רב נחמן במזופופן שונו, המשנה מדברת בקנקנים שציפו אותם בזפת, אז במילא הם כבר לא בולים אחרי שכבר בלו פעם אחת. הבא יום אפילו תמש לא במזופופן, קים לטונטון, היות והם כבר בלו, אז אפילו כשהם פולטים, אפילו כשהם בולים, הם חוזרים ופולטים מה שהיה להם, נמצא שבעצם הם כבר יותר הפסד כאן. עוד למדנו במשנה, יהודה אומר, אף המויכר שם המזוקק לחבר כל ימי ששונו, הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמורם למעין. לא רק במפקיד ונפקד, רק גם במוכר ולוקח, הדין הוא כך, שכשאחד מוכר 100 לוג, יכול לתת לו 89.5, ואז השמרים כבר נכללו. זאת אומרת, כרי הוא יכול לתת לו שמרים גם. הגמרא עכשיו תסביר את המחלויקס, שמשמע מהחכמים, שהם סוברים לו, שאף על פי שהמוכר, אחד, כשאחד מוכר שם המזוקק צריך לתת לו 100, אם הוא מוכר לו 100 צריך לתת לו 100 לוג, הוא לא יכול להפחית לוג וחצי. אומר הבאי, כשתמצא לא אמר לדברי רב יהודה מותר לערב שמורם ולדברי חכמים אוסור לערב שמורם. היסוד של הפלוקתא בין רב יהודה לחכמים, האם מותר כשאחד מוכר שם לחברו סתם, בלי שהוא יתנה שהוא נותן שם המזוקק, האם מותר לו לערב את השמורים יחד עם השמן ולמכור לו את זה כך או לא? לדברי רב יהודה מותר לערב שמורים ואין את עמד המקבל, ולכן הלוקח מקבל עליו את הפחת הזה של הלוג ומחצה למאה לוג, דאומר לי שהרי המוכר טוען הלוקח, הרי אם אני הייתי רוצה הייתי מערב לכתחילה את השמרים בתוך השמן, איבו אל ערוב אלוך מי לא יאור ולוך, אז אשתנמה אפילו שבעצם לא עשיתי ככה, נתת לך השמן מזוקק, אז הלוג ומחצה של השמן, של השמרים, זה יורד. אתה לא יכול לדבר ממני יותר, כי אם אתה תדבר, אני אקח את השמרים ואני ארב את זה, הנה יהיה לך 100. שאלת הגמורה, הרי הלוקח יכול לומר למוכר ולמלא, אי אורס לי, אבי מסדם לי. אם היית נותן לי את הכל יחד, נגיד שהיית נותן לי את המאה לוק, ושם היה מעורב גם כן לוק ומחצה של השמרים. אז הייתי לוקח את זה ומוכר את זה אחר כך לאנשים, גם כן בתור שמן מעורב, והייתי מסתכר. אשתה, מה אני יכול לעשות כשתיתן לי, מה תיתן לי עכשיו לוג ומחצה שמרים? אין מה לעשות עם זה. לחודה אי אפשר למכור את זה, לא מסדם לי. אומרת הגמור, לא מדובר פה בחנווני, מדובר פה בבעל הבית הסכני שקונה את זה לתצרוכת ביתית, דניח אליי בצילה, כל בעל הבית רוצה שמן צלול ויפה, ופחות קצת מאשר שיקבל יותר, ושזה יהיה שמן בלתי מזוקק, מורב עם שמרים. שואלת הגמור ולמלא, שיומר הלוקח למוכר, נגיד שבאמת היית יכול לערב את השמרים ולא עשית לי, לכן אתה נותן לי לוק וחצי פחות, אבל אתה נותן לי מזוקק. אבל אולי נאמר, היות ואתה לא הרבת לי את זה, אכלו לי אכלס לי, סימן שמחלת על זכותך, ואם מחלת על זכותך לערב לי את השמורים בתוך השמן, אז תביא לי עכשיו לפחות את כל הכמות, 100%, תביא לי 100 לוק של שמן מזוקק. אומרת הגמור רב יהודה לתמד אלס למחילה, רב יהודה לא סובר, שאם לוקח נתן למוכר כסף יותר, או שהמוכר נתן, הרי שאנחנו אומרים בסתום משום מחלו. איפה למדנו את זה? לסנן למדנו. המשנה אומרת בבסרה, מוכר לו את צמד, לא מוכר לו את הבוקר. אם מחר אדם לחברו עול של בקר, שזה מצמיד את שני השברים שיוכלו לחרוש את השדה יחד, אז עדיין לא מחר לו את הבקר. מחר לו את הבקר, אז עדיין לא מחר לו את הצוות. כל דבר יש לו מחיר. רבי דור, אמר אדון ממדים, בוא נראה מה הוא שילם לו. קיצר. אומר לו, אם הקונה אמר לו, מחר מכור לי צימדור במוסיים זוז. הרי הדבר ידוע שאין הצמד במוסיים זוז. כולם יודעים שהאור לא עולה 200 זוז, זה עולה רק 50. אז אם כך, בטח היה הלוקח רצה, יחד עם שני השברים. היינו, מה פתאום, אם הוא נתן 200 זוז, סימן ש-50 זוז הוא נתן עבור הצמד, ו-150 הוא מחל לו. לא אומרים ככה. כרב יהודה סובר, אנחנו לא אומרים בסתום שהוא מחל. אז גם כך אצלנו. לא נאמר שיות והמוכר לא עירב את השמרים בעין, סימן שהוא מחל לו את זה. חכמים חולקים ואומרים, אין אדום ממראי. זאת אומרת, הסכום אדמים שהלוקח נותן, אין ראיה שהיה כמדו לקחת גם את לקנות גם את הבקר, שייתכן שהלוקח באמת מחל לו את ה-150 זוז הנותרים, מחל לו למוכר. על כל פנים, אנחנו רואים שרבי יהודה סובר שלא אומרים מחילה, אז אם כך נופלת הקושיה שהטענה שהלוקח יכול לומר למוכר, היות ואתה לא עירבת לי סימן שמחלת לי, אז ממילא אנחנו מבינים את שיטת רבי יהודה. עכשיו הגמרא מסבירה את שיטת רחומים. לדברי רחומים, אוסור לערב שמורים ואין איתם את זה לא מקבל, מזה הטעם שהלוקח לא מוותר את הפחד. אומר לי, הלוקח אומר למוכר, איבוס לערובה, מי אבא שאור לך, לא היה מותר לך לערב לי את השמרים בתוך היין. אשתנם לא מקבל לנה, אז אם כך, תביא לי 100 לוק שמן מזוקק. אומר לערב פופלה הבאיה, עד הרבי, פחי מסתבר, אפשר לומר את המחלוקת בדיוק להפך. לדברי חכם מותר לערב שמורים ואין איתם את זה לא מקבל, לכן אנחנו אומרים, באופן שהמוכר לא עירב את השמרים בשמן, הלוקח לא מקבל עליו שיפחות לו המוכר, למה? דאומר לה, הלוקח טוען למוכר, מי דלא יורבס לי, אך הוא לאכלס לי, הרי אמרנו שחכם מסוברים, שכן אומרים מחילה. ואילו לשיטת רבי יהודה, עשו לערב שמורים, ואני תמיד מקבל, לכן הלוקח כן קביל עליו את הפחד, דאומר לה, המוכר זה שטוען ללוקח, איבו אל הערוב, ולא ישור לך לערוב אלך, הרי אסור היה לי לערב. אז אם כך, קבול אלוהי מקבלס, זבוין וזם תגרי יגרי. הגמרא מסבירה כאן ככה. כל הרווח ממחירת שמן זה על ידי השמרים. כלומר, המוכר קונה חבית בזול, היות ויש שמרים בחבית, והוא מוכר לאט לאט עם השמרים, ויש לו את הרווח מהשמרים המוערים בזה. אבל אם הוא לא הספיק למכור את החבית עד שהשמרים נפלו למטה ועכשיו יש לו רק שמן מזוקק, ואם נאמר שאסור לו לערב את השמרים, אז הוא מוכר עכשיו שמן מזוקק, אז אין לו במה להסתכר, כי אין לו עכשיו שמרים בפנים, ואם תאמר שאסור לו לערב, נמצא שהוא לא מרוויח. זה מה שהמוכר טוען. טונה למדנו איך את הלוקח ואיך את המפקיד לפקוטים. שניהם שווים לגבי פסולת הגרעינים שצפים על גבי השמן. מקודם דיברנו על השמרים נופלים למטה, עכשיו נדבר לגבי פסולת גרעינים. עכשיו הגמרא מסבירה, מהי לפקוטים? אי לעמק, איך זה לוקח למקבל פקוטים? מפקיד נמי למקבל פקוטים? כשם שהלוקח, זה שמשלם עבור שמן סתם, יכול לומר למוכר, אני רוצה שמן צלול, לא, אני לא מכניס בחשבון את הפסולת גרעינים, אז כך גם זה שיפקיד שמן אצל החברו, לא יקבל שהשומר יאמר לו ויחסיר את הפסולת גרעינים, רק השומר צריך להחזיר שמן נקי מפקטים, כמלוא כמות השמן שהפקיד זה לא יכול להיות, כי השומר טוען למפקיד, מה, אני צריך לשלם לך שמן תמורת פסולת? פיק תוך מה יעבד לי, למה אני צריך להחזיר שמן נקי במקום פסולת? זה שלך הרי היה פסולת. אלו, צריכים לומר הפשט הוא להפך. כאיך זה מפקיד בקבל פקודים, כשם שאחד שהפקיד שמן, בוודאי, הרי שהשומר כן מחזיר לו את הפקודים ואת הפסולת, ולא צריך לתת לו שמן נקי במקום הפסולת, לוקח נעה מקבל פקודים. כך גם, הלוקח הוא זה שלא יכול לתבוע שמן מהמוכר, תמורת הפסולת שצפה. שואלת הגמרא, זה לא נכון. ומי מקבל לוקח פקודים? ואותנו הרי למען רבי דוד אומר, לא יאמרו שמן אוכר אלו למוכר בלבד, שהרי לוקח מקבל לא לבלוג ומחץ לשמורים, ולא יפקודים. הכוונה שרק רק שמרים, זה הפחת של הלוקח, מה שאין כן פסולת גרעינים, זה לא הבעיה של הלוקח, זה הבעיה של המוכר. כלומר, הלוקח יכול לטעון שהוא צריך שמן נקי, והוא לא מחשיב בחשבון את הפסולת גרעינים. אומרת הגמרא לקשיא, עוד יאהב לזוזי בתשרי וקושק למיני בניסים כמיני דתשרי, כי בתשרי, בזמן תשרי היו כובשים והיו עושים את השמנים, והיה במשך החורף, היה נצלל והולך השמן מהפסולת. אז פה מדובר שהלוקח נותן למוכר כסף בתשרי, כשהשמנים אחורים, וכשנוטל את השמן מן המוכר בניסן, אז הוא שילם לו לפי המחיר של תשרה, שאז זה יותר זול היות והשמן אז עדיין מורב עם הפסולת. אז אנחנו אומרים שהלוקח הזה היות ושילם יותר בזול, מן הסתם הוא הסכים לקבל את הפסולת גרעינים יחד עם השמן. מה שאין כן בברייסי שכותב שהלוקח לא מפסיד את זה, רק המוכר מדובר דיואב לזוזו בניסן. הוא משלם לו כסף בניסן כשהשמנים הם כבר מזוקקים. אז למה הוא שילם יותר כדי שקבל פסולת? וכשוק למיני בניסן כמידי דניסן, הוא לוקח את השמן מן המוכר בניסן לפי המחיר של ניסן. אז בוודאי הלוקח טען שאני ראיתי רוצה במחיר הזה, אני קונה דווקא שמן מזוקק, ולכן באופן כזה הלוקח לא מקבל על את הפסד הפקוטים, את הפסד הפסולת.